ערב טוב לכם, צופים, צופות, אנחנו כאן באולפן חדש.
בפודקאסט המשודרג של איתן וקרן בלי חשבון, באולפני הרדיו החברתי הראשון בתל אביב, של חברנו היקר והאהוב עוז מזרחי, ואין כמו להתחיל את את הגרסה החדשה, אמנם זה פרק 11, אבל אין כמו להתחיל אותו עם ידידנו וחברנו רז זאובר, היועץ אסטרטגי ומגיש הפודקאסט המעולה של רז זאובר. ערב טוב רז, ברוך הבא.
ערב טוב חברים, תודה שזמנתם אותי, ברכות על האולפן החדש.
תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, אז הרבה קורה אצלנו במדינה. קודם כל נתחיל כמובן עם השאלה, נראה לי החשובה ביותר. רז, תהיה עסקה או לא תהיה עסקה?
וואו, שאלה קשה. התחלתם הכי קשה, מפה זה, אני מקווה שזה...
השאלה הכי חשובה, הכי קשה?
אני מקווה שאחר כך זה ככה ירד ויקליל.
כן.
וואו, אני לא יודע, אני לא יודע. היה קולות שזה באמת הולך לקרות ממש בקרוב, אבל לאחרונה אנחנו ככה מקבלים וייבים ש... מקבלים רשמים שזה פחות הולך לכיוון הזה. שאלה טובה, שאלה טובה. אני מקווה שזה יקרה. אני חושב שנתניהו שומר ככה לעמדות שלו של לא לסיים את המלחמה, שזה לדעתי מה שעומד בין עסקה לבין המצב שאנחנו נמצאים עכשיו שאין עסקה. נקווה שזה יגיע לסיום הסאגה הזאת.
תראה, בפודקאסט שעבר, הרחנו אותך גם, פשוט הפרק, לספר כזה הצופים שהפרק לא יצא לפועל, אבל משהו אחד אמרת שם שטראמפ נכנס, והוא באמת הביא את האיום שלו, אם החטופים לא יחזרו, הוא בעצם משנה פה את חוקי המשחק. אנחנו יודעים שאמור להיכנס ב-20 לינואר, עוד 22 יום. אתה לא חושב שחלק מהאמירה שלו בעצם היא זאת שתכריע, ולא דווקא ההחלטות של נתניהו?
שאלה טובה. אני חושב שמה שאנחנו יכולים לפרוט קונקרטית, שינוי מדיניות שטראמפ יעשה, שבאמת יוביל לזה שאנחנו נראה את החטופים בבית, זה שפחות יקפו על ישראל את העניין של, של המזון ולהעביר ציוד הומניטרי לרצועה. כי אנחנו יודעים שזה לפני העסקה הראשונה, ישראל כן הקפידה על העניין הזה שלא להעביר להם מספיק מזון. ואז בעצם זה מה שהוביל את החמאס סוג של להיכנע וכן ללכת לעסקה. היו עוד סיבות גם שזה היה להם פחות טוב, שיש כל כך הרבה תינוקות וילדים, רואים ילדות מוחזקות בחמאס, כאילו זה אירוע שהוא היה, לא שעכשיו, זה ה-PR שלהם בשמיים, אבל הם לא יכלו להרשות את זה לעצמם. אז אני חושב שהעניין הזה באמת שטראמפ ייתן לנו יד חופשית בהקשר הזה, זה כן יקדם אותנו לכיוון של עסקה. ביידן לעומת זאת, אנחנו רואים שהוא כל הזמן, גם עם התמיכה הזאת בישראל, וכמובן בציוד ובכספים, הוא כל הזמן הקפיד על העניין הזה של לראות גם את הצד השני, והוא לא היה one-sided. עם זה שהוא שפך פה מיליארדים, זה תמיד היה מסויג, תמיד תשמרו על הכללים, תמיד תקפידו להעביר להם ציוד. עם טראמפ זה לא יהיה ככה.
אני ברשותך... אוסיף את השני שקל שלי לאירוע הזה. אני חושב שאני אמרתי גם בפודקאסט הקודם וגם בעשרות שידורים שלי, שאני חושב שבשבועיים שיוותרו עד כניסת טראמפ יהיה איזה שינוי, אבל יחד עם זאת אני רואה את מה שקורה. אני רואה את הדיווחים, אני רואה את התדרוכים של קירבי, רק מלפני כמה ימים, שמי שמונע עסקה זה חמאס, ולא אנחנו. אני לא יודע להגיד איזה לחץ יכול להיות לטראמפ, מעבר למה שרז אמר על הסיוע הומניטרי. אני קצת לא קונה את האמירות של טראמפ על הגיהנום שהוא מתכוון להשליט. בסוף הוא לא ראש ממשלת ישראל, הוא לא עובד מול החמאס, הוא לא חווה את מה שאנחנו חווים כמדינה שסובלת מהחמאס, ואני לא כל כך, אני הפחד שלי שהבלון הזה שנקרא טראמפ יתפוצץ לנו בפנים. כי אנחנו יותר מדי, ולא רק בנושא הזה של עסקת חטופים, אנחנו יותר מדי שמים את כל הז'יטונים על טראמפ. כשטראמפ ייכנס, אז יהיה פה נס, כשטראמפ ייכנס, הוא יסדר את כל המזרח התיכון. חברים, בואו רגע, אני לא מדבר עליכם, אני מדבר על הלך הרוח בציבור, בואו רגע נצא מהסרט. בסוף טראמפ הוא טראמפ, אבל יש לו גם את האינטרסים שלו. אז אני קצת קשה לי לראות את זה קורה, במיוחד בגלל שחמאס מסרב להעביר את הרשימות. אנחנו לא יודעים מי חי, מי מת, מה המצב, מה קורה. רק הסרטונים האלה, הנוראים האלה, ראינו בהם בשבועות האחרונים, וכרגע גם אין סרטונים. אני לא יודע לאן זה ילך. בפרק הבא תהיה פה אמא של החטוף של הפודקאסט הזה, תהיה פה טלי גבילי, ואנחנו נוכל לדבר איתה. אבל אני חושב שה... תקווה לעסקה תמיד צריכה להיות. האם אני רואה את זה קורה עכשיו, לאור ההצהרות של חמאס? אני לא בטוח.
אני מסכים שאנחנו באמת צריכים לשים את מבטחנו בנו, אבל אני כן זוקף לטראמפ קרדיט, כי אני כן חושב שיש פה בן אדם שהוכח גם בקדנציה הקודמת שלו, שמה שהוא אומר ומה שהוא מבטיח, הוא באמת עושה. וראינו הרבה הישגים, בייחוד במדיניות חוץ, מצידו של טראמפ. בארץ נוהגים לפרשן אותו כאיזה מישהו שקם בבוקר ובודק לאן הרוח נושבת, אבל אני חושב שהתדמית האימפולסיבית הזאת, היא לא עושה לו חסד, כי בסוף יש כאן בן אדם שהוא ביצועיסט ברמה הכי גבוהה שיש. ביצועיסט ברמה הכי גבוהה שיש.
אני חייבת... אתם יודעים, אני חייבת לפתוח את הנושא הזה. אפרופו, נתחיל, אם אפרופו החטופים, אז נמשיך רגע בעוד נושא שקשור אליהם. אני הרבה ברשתות רואה, וגם בקבוצות וואטסאפ שאני נמצאת, המון על עינב, ענת,
עינב צנגאוקר.
למה אני קוראת לענת? עינב צנגאוקר, אמא של מתן, ויש עליה המון 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 ביקורת, גם ברשת אני רואה את זה, שטופת מו, כאילו דברים איומים, באמת איומים שכותבים, ואת הורסת לבן שלך וכל הזמן, ולי מאוד קשה לראות את זה, כי אם אף אחד, בוא נגיד, 100 משפחות מתמודדות עם הסיטואציה הזאת, זה לא כל עם ישראל, אבל אנשים לא מתמודדים עם הסיטואציה הזאת, ואני חייבת לשים את זה רגע על השולחן, את כל הנושא הזה של מה שקורה שם, ברשתות ובכללי בקבוצות, ואיך שיוצאים עליה, ואנשים פשוט לא מבינים מה זה, כאילו, מה היא צריכה לעשות. עכשיו הבן שלה כאילו חטוף בעזה, מה היא צריכה לשבת בשקט, אני שואלת אותך בתור יועץ, עכשיו אתה צריך לייעץ למשפחות החטופים. מה אתה היית הכי ממליץ להם לעשות כדי להחזיר את הילדים שלהם, או כדי להמשיך מודעות, או... whatever, ומה אתה חושב גם על כל הביקורות, אני בטוחה שגם אתה נחשף לזה, וגם אתה עידן, מה שקורה, אני כמובן אמרתי דעתי, אני מזועזעת מזה, ו...
קודם כל אני מסכים, אנחנו רואים דברים מזעזעים, אבל אני חושב שיש פה משהו, יש פה תופעה הרבה יותר רחבה. גם כשאולמרט היה ראש ממשלה, הוא נהג להגיד שאתם מפגינים, אני לא זוכר אז בהקשר של מי זה היה, אבל לומר, אתם מחזקים את החמאס. כלומר, הייתה אותה סיטואציה רק שאולמרט היה ראש ממשלה. מה השתנה מאז? היום יש לנו תקשורת ימין. תקשורת ימין, תקשורת שתומכת בנתניהו, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. ואז הם מציגים את העניין הזה, באולפנים של הפטריוטים, וזה אנשים מאוד קריזמטיים ומאוד מוכשרים בצורה רטורית. ואז הם תוקפים בעצם את העניין הזה של ההפגנות למען החטופים. הם לא באים ממקום רע. הם חושבים שזה עושה לא טוב לעסקה, שזה עושה לא טוב לחטופים. העניין הוא שמי שמכיל את המסר הזה ומקבל את המסר הזה, זה לא האנשים שיושבים באולפנים, זה כל מיני חלקים בעם, שזה מחלחל להם, והם לא עושים את ההיקש המורכב הזה, שהמשפחות החטופים נמצאות במקום מאוד מאוד מורכב וקשה, והן עושות את מה שהן יכולות לעשות. הם מבחינתם חלחל להם המסר שההפגנות החטופים וההפגנות בקפלן זה תומך בחמאס, זה מה שהם הכילו, את המסר הזה. ואז הם מבטאים את זה בציבור וברשת וברחוב בצורה מאוד מאוד אלימה. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו שרשרת, זה מתחיל מלמעלה, ולא בכוונה, אני חושב שזה לא בכוונה, אני חושב שהם לא רוצים שזה יקרה ככה באולפנים. ואז זה מחלחל למטה העניין הזה של... אתם בעצם
רגע, אז אתה חושב שהם לא יודעים אלה שבאולפנים מה קורה ברשת?
אני חושב שכן. אני לגמרי מסכים איתך שהם גם צריכים לצאת בקריאה להפסיק עם זה. אנחנו יודעים, אבל לא יודעת, בתקשורת כל אחד לוקח את הדברים למקום שלו, ולא תמיד מחפשים לצאת הכי ממלכתיים והכי... אבל אני כן חושב שלמרות זה שהם יודעים, הם לא מכוונים לזה שזה יקרה ככה. פשוט הציבור מכיל את זה בצורה מסוימת. אם אנחנו יודעים שאבא של אלבג, תקפו אותו, משהו פה דפוק מהיסוד. משהו פה... הם מוסתים, החבר'ה שעושים את זה.
ברשותך, אני אגיד.
אוקיי.
את הצד שלי בעניין הזה. א', כל הדברים המכוערים... שאני לא רוצה לחזור עליהם פה, כי הם לא ראויים שאני אחזור עליהם פה, וכל הטוקבקיסטים הרשעים שמדברים על עיניו ומאחלים לה כל מיני דברים עזויים, הם אנשים בזויים, בסדר? זה דברים שבטח לא אמא של חטוף צריכה לקבל, ובטח ואף אדם לא צריך לקבל. עם זאת, או בלי קשר לזה, אני אגיד דבר כזה. נוצר פה מצב הזיה, בעיניי, שבנושא החטופים התחלק למחלות פוליטיים. יש מצב שבו את פורום תקווה, שמייצגים גם טלי גבילי שתהיה פה בפרק הבא, גם צביק המור, גם דיטה אור, וגם עוד רבים רבים, אותם לא מזמינים לערוצים כמו 12 ו-13, כי הם מצטיירים כתומכי נתניהו, כי הם חושבים אחרת. אותו דבר קרה עם מתי חטופים קפלן תל אביב. הם ציירו, מי שמנהל את הקמפיינים שלהם, ולא המשפחות, צייר אותם כאנטי ביבי.
קודם כל, אני מכירה... את אלי שטיבי, שהבן שלו עידן שטיבי, אז הוא גם התראיין ב-14, גם ב-12, והוא במתי משפחות החטופים, שמזוהה עם קפלן, מה שאמרת כרגע, שאני לא מסכימה עם זה בכלל, אבל לא משנה. אבל זה לא נכון. יש המון שמתראיינים גם וגם. אני אומרת לך אישית, שאני מכירה משפחות. גם אמא של עידן סחריה, של חברה שלי, שחזרה נרצחה.
מה שקרה הוא שהפוליטיזציה הנוראית שקורית בנושא החטופים עלתה לשלב שזה בלתי הגיוני. עכשיו, אנשים שחושבים...
אבל הנושא הזה הוא פוליטי מטבעו. זה מה שצריך להבין. זה לא שהשמאל לקח את זה ואמר, אני עכשיו הופך את זה לפוליטי. ברגע שיש לך ראש ממשלה שרוצה להגיע לעסקה הכי טובה מבחינתו, ומעיד אחרי יש לך משפחות שרוצות להגיע לעסקה בכל מחיר, כי זה האהובים שלהם שנמצאים שם, אז הנושא הזה הוא מלכתחילה פוליטי.
אבל פה אני שואל אותך, ובקשותך אני אעבור לשאלה נוספת שקשורה לנושא הזה.
אין בעיה, אני רק אגיד משהו לפני שאתה עובר לנושא. חייבתי את הרוצה זה. אני אגיד שפשוט אף אחד לא מהתקשורת, לא יכול להגיד משהו רע על איזושהי משפחה, אם היא כן פועלת למען האהוב שלה, או לא פועלת למען האהוב שלה, אם ניקח את פורום תקווה, או את מתי המשפחות החטופים, כי לא הם יודעים איך נכון להחזיר את החטופים, ולא הם נמצאים במסע ומתן, וכל הדבר הזה שיש ברשת נגד המשפחות חייב להיפסק.
אבל גם המשפחות לא יודעות איך נכון להחזיר.
נכון, אבל שמה, אבל זה הילדים שלהם. ואם אני יודעת שאני צריכה כל יום ללכת לדבר בתקשורת ולהפגין ומה זה שהעוף שלי יחזור, זה מה שהייתי עושה. אם הייתי יודעת שאני צריכה גם ללכת ולעבור את הגדר בשביל להחזיר אותו, זה מה שהייתי עושה. אף אחד לא נמצא במקום הזה, ולאף אחד אין זכות לשפוט את אותן משפחות, בשום מצב.
אני מסכים. יחד עם זאת, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אני טוען שכל הטקסוריזציה שעושים לנושא החטופים, כשיש מסע ומתן, היא טעות. אני אסביר למה. אני טוען שככל שידברו פחות על הנושא הזה ויפרשנו כמה חטופים, איזה חטופים, בפעימות, לא בפעימות, מאתיים מחבלים, 300 מחבלים, 50 ככל שעושים את הדברים האלה, הסיכוי להתרחק, כי חמאס מבין שיש לו פה כלי משחק. ואני טוען שכל הפרשנויות החסרות אחריות האלה, לא משנה באיזה ערוץ אגב, על מתי תהיה עסקה, איפה, כמה ישוחררו, באיזה פעימות, עד שאין לי רשימות, ואני יודע איזה חטופים הולכים להשתחרר, כי מתישהו אנחנו נדע. אני חושב שכל העיסוק בנושא החטופים מסביב לרעיין משפחות, הוא עושה נזק. אני לא מדבר אצלי באולפן, בשידורים הדיגיטליים, על נושא החטופים. לא כי לא חשוב לי, אלא כי אני חושב שאני לא רוצה לעשות נזק תעמולתי שיכול חס וחלילה לפגוע, גם אם לא במכוון, במסע ומתן. השאלה, מה אתה, לאן אתה הולך עם הדבר?
תראה, יש כמובן בסיס הגיוני בדברים שלך, אני לא טוען שלא, אבל אנחנו צריכים לחשוב מה האופציה מאידך, האם האפשרות של באמת לא לדבר על הנושא בכלל, היא בכלל אפשרית לנו כעם, כעם יהודי, כעם ישראל, עם כל האחווה והחיבור שאנחנו רוצים שבאמת יהיו פה, והאחדות והערבות ההדדית, האם באמת יש את האופציה לא לדבר על נושא כל כך גדול, כל כך כואב? ושוב אני חוזר, יש היגיון בשתי השיטות, יש היגיון בשתי הגישות של מה שאנחנו רואים שלדעתי משם מסמל את זה 14, ומה שאנחנו רואים בשאר הערוצים שהם מסמלים את הגישה השנייה. יש היגיון גם בזה וגם בזה. זו סיטואציה מאוד מורכבת. יש, זה לא שיש כאן מישהו עם כוונות רעות, כולם רוצים לראות אותם, את החטופים בבית. כולם רוצים לראות את החטופים בבית. נקלענו לסיטואציה באמת באמת קשה.
אז הוא יהיה.
כן. אני יכול להבין את שני הצדדים. אם לא היו מדברים בכלל, זה היה נראה לי הזוי.
אני לא, אבל אני לא אומר, אל תדבר בכלל. תביא משפחות חטופים. תשמיע את הקול שלהם, כי זה המשימה שלך כתקשורת בסוף. גם שלי, גם של קרן, וגם של 12, 13, 14, 11, 15. אבל, מעבר ללהביא משפחות, כל הפרשנויות האלה מיותרות. כי בסוף, גם משפחות שומעות את זה, גם משפחות מביאים אותם להתראיין על בסיס פרשנות שהיא כלום ושום דבר, על שום ידע, ואתה יוצר אצלם תקוות שבעיניי שוברות את הלב.
להיכנס לפרטים של העסקה שעוד לא יצא לדרך, אני חושב שזה באמת מיותר, זה רכילות.
אז על זה, על זה הנקודה. לא להביא משפחות, כי ברור שגם אנחנו בפודקאסט הזה, אחריך, נביא משפחת חטוף.
כן. זאת הדיכוטומיה, באמת, אם להשאיר מקום למודעות, להשאיר מקום למשפחות, לבין להיכנס לפרטים של עסקה, לפרוס אותם בטלוויזיה, שזה באמת יכול להיות מיותר.
ברשותך, אני...
אבל יש לי משהו להגיד, ונעבור את הנושא. כל הפרטים של העסקאות, ובכללי, כל מה שאני למדתי, כל הידיעות וכל הדברים שמותרים לפרסום, זה מגיע מגורם אחד שרוצה שזה יהיה מפורסם, ורוצה שנדבר על זה, וסורי שאני אומרת את זה, זה דוברות הממשלה. היא מביאה את כל הפרטים, והיא רוצה בכוונה שנדע ושנדון על זה, ושיהיה בעצם את הצהוב, מה שנקרא. אז
אני לא...
אתה יודע את מי תאשים? התקשורת עושה את העבודה שלה. אבל לא... אתה לא יודע מי מאחורי, אחורי עושה את העבודה, ותאמין לי, הם מרוצים.
אני, עוד פעם...
המבין יבין. אני מקווה שהבנת מה אני מתכוונת.
אני מבין מה את אומרת. עם זאת, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה.
ברור, בגלל זה יש מצבים שאני לא רואה בכלל תקשורת.
לכן, אגב, יכול מאוד להיות שמישהו בקודקודים מעדד את זה. אני נזהר פה כי אין לי לפחות ביסוס לזה, אבל יכול מאוד להיות שצודקת. אני לא מתווכח עם זה. היא לכך ולאור זאת...
כל פרשת פלדשטיין זה הסיפור הזה.
היא לכך ולאור... לכן אמרתי, יכול מאוד להיות שזה נכון. ופרשת פלדשטיין, שתכף נגיע לסיפור של הנגד וכולי. אבל אני, כתקשורת עצמאית וכאזרח, לא רוצה לשחק את המשחק הזה. זה שהתקשורת מראה שערוץ 4, שלכאורה דוברות הממשלה מכריחה את הדבר הזה לקרות, אני לא חייב לשחק את המשחק.
גם דוברות הממשלה מספקת ל-12. היא מספקת לכולם, פשוט כל אחד מגיש את זה בדרך
בסדר,
אחרת.
בסדר, שוב.
והיא יכולה לספק להוא ככה ולהוא ככה ולזה ככה.
אבל זה לא... זה לא... זה לא הנקודה, זה לא הנקודה הספציפית. כי בסוף, אני מסכים איתך שהדבר הזה, הממשלה מספקת אותו. אבל אני יכול לבחור כתקשורת עצמאית, אם אני משחק את המשחק הזה או לא. ובפרק הבא, תהיה פה אמא של חטוף, שאיתה... נוכל לדבר על הדברים האלה, והיא תוכל להגיד את הדברים האלה ממקור ראשון. אני רוצה פשוטכם לעבור לאמירה המזעזעת של פינדרוס, יושב ראש סיעת יהדות התורה, בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה.
תסביר רק את האמירה למי שלצופים.
בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יושב ראש סיעת יהדות התורה, פינדרוס, שאלו אותו על המחיר האזוי והקשה שמשלם את הציונות הדתית או בוגרי הציונות הדתית במלחמה הזאת. ושאלו אותו, האם לא קשה לך, אני לא מצטט דויק, אבל זה אין לך רוח של הדברים. שאלו אותו, אם לא קשה לך שהציונות הדתית משלמת את המחיר הזה ואתם ככיפות שחורות חרדיות לא נמצאים שם. אדון פינדרוס אמר, אני רואה את המחיר שהם משלמים על היציאה מהדת.
אני חייבת להגיד משהו.
רק שנייה, תני לי בבקשה. תגידי. אני רוצה לנצל את השתי דקות שיש לי להשתמש במצלמה הזאת ולפנות לפינדרוס. א', אין לך זכות לדבר על הציונות הדתית. עצם זה שאתה מדבר ככה, מוכיח שאתם לא רק שלא רוצים שהצעירים שלכם יתגייסו לצבא, אתם בעד שלאחרים יקרו כל מיני דברים ואתם תשבו בבתים. אני חושב שביום שהוא אמר את זה, אני לא יודע למה... עדיין זה לא עושה כותרות בתקשורת, אני מקווה שעד הערב, כי אנחנו מקליטים בצהריים, אני מקווה שעד הערב זה יעשה רעש. אני חושב שהבן אדם הזה צריך להיות מוכר מכל מקום אפשרי, גם מהכנסת, כי מי שמספר בדיות על זה שאנשים יוצאים מהדעת רק בגלל שהם יוצאים להילחם, אדוני, בעזה מדליקים חנוכיות, בסוריה מניחים תפילין. על איזה יציאה מהדת אתה מדבר?
אתה לא מבין, זה לא דת, זה שליטה. מתי אתה תבין את זה? זה שליטה, הם אוהבים לשלוט באוכלוסייה. מה הקטע אצלהם? הקטע אצלהם שנמצאים האוכלוסייה, החרדים, הם, לא, הם נמצאים תמיד באיזה כלוב, וברגע שהם בורחים מהכלוב, בוא נגיד, הכוחות הגדולים לא יכולים לשלוט יותר על אנשים. מה הטעם? למה כל הדת נוסדה? סורי שאני אומרת את זה, אני מאוד בן אדם מאמין, אני מדליקה נרות, אני עושה המון המון דברים והמון מצוות, אבל דת נועדה כדי לשלוט על הבן אדם.
רז, את חושבת אחרת, את חושבת
נכון.
אחרת ממני, אני חושב אחרת.
היא ברור, היא שולטת, בסוף... תיקח את זה אפילו גלובלי, בוא נסתכל על זה. בוא נסתכל רגע על האסלאם, הם הרי עושים לשם משהו. הדת שולטת עליהם בשביל שעשו משהו לשם משהו. וזה גם בקטע, ושהדת מאבד את הכוח שלה, ושאנשים, זה לא שהם מפסיקים להאמין באלוהים, זה לא שהם מפסיקים לשים תפילין, זה לא שהם מפסיקים לשמור שבת. הם פשוט לא נמצאים בכלוב הזה, שאפשר לשלוט עליהם ולראות מה הם עושים. הם בורחים מהכלוב, אבל הם עדיין נשארים מאמינים ושומרי מצוות ותתתתתתה.
יש כאן נדבך חשוב, שהוא כמעט לא בשיח בציבוריות הישראלית. אנחנו צריכים להבין את נקודת המוצא. ונקודת המוצא של מפלגות כמו ש"ס וביהדות התורה זה אפילו יותר, היא לא ציונית. אלה מפלגות לא ציוניות. הם אוהבים את עם ישראל, הם אוהבים יהודים. זה מגזר של גמילות חסדים, של מצוות, של עזרה לזולת. אבל הם לא ציונים. ושאתה בא לאדם ציוני, ואתה אומר לו, תראה, זה הברטר. אתה יכול פה להגן על הפרויקט הציוני, כי זה מה שהחיילי צהל עושים, וביתר סט החיילים מהציונות הדתית עושים. אבל המחיר הוא שיכול להיות שיש כמה אנשים שהאחיזה שלהם בפוזיציה שלך, החרדית, יכול להיות שהיא תירד או תתשתש, שזו תופעה שהיא קיימת. הוא דיבר כאן דברים מבוססים. אז אותו אדם שהוא לא ציוני, הוא לא רוצה ללכת לדיל הזה. הוא לא רוצה ללכת, הוא לא רוצה לקחת את הסיכון הזה. כי הוא לא מאמין בפרויקט הציוני. אם זה היה להילחם על משהו אחר שהם היו מאמינים בו, הם היו נלחמים שם.
הפרויקט הציוני זה גם מדינת ישראל, כי הציונות...
הפרויקט הציוני זה מדינת ישראל.
אז למה הם חיים פה? למה הם מקבלים את הכסף? כאילו, עכשיו גם היה חוק, אני לא יודעת מי חוקק איזה חבר כנסת, אני לא זוכרת, הוא חרדי, שהמחיר למשתכן של הדירות יהיה 50% חרדים, 50% חילונים.
אני חושב שזה יותר מזה, אני חושב שזה יצא בפועל, ש-50% מהדירות הלכו למגזר החרדי.
זה לא הגיוני, הם 13% מהאוכלוסייה.
את ענית פה לעצמך, זה מגזר שעשה בשכל, הוא יושב בממשלות ישראל, אגב, זה עניין יחסית חדש, זה מאז שהליכוד עלו לשלטון ב-77, לפני זה הם לא ישבו בשלטון החרדים, מפלגות החרדיות. הם יושבים בשלטון, הם דואגים לדאוג לעצמם, הם מבחינתם דואגים למגזר שלהם. הם דואגים למגזר שלהם. ושוב, צריך לעשות את הדיפרנציאציה הזאת. אלה יהודים שאוהבים את עם ישראל, ואוהבים יהודים בכל העולם, וכמו שאמרתי, זה מגזר של חסד וגמילות חסדים, והכל טוב ויפה. היחס שלהם למדינת ישראל ולפרויקט הציוני, הנקודת מוצא שלהם, היא לא ציונית. בגלל זה גם אנחנו רואים את העניין הכלכלי. יש מודלים כלכליים שאומרים, אתם תמשיכו ככה עם הקצבאות, נמשיך לעודד מגזרים לא לעבוד, שבתוכם זה גם ערבים ובדואים, הפרויקט הציוני ילך כפות. כאילו זה מתמטיקה פשוטה, אם אנחנו נמשיך עם זה בכמה עשרות שנים הקרובות. אבל אם אתה מגזר שלא אכפת לו מהפרויקט הציוני, שוב, מהפרויקט הציוני, אז זה לא עושה לך כלום המודלים האלה. אתה רוצה להמשיך לקבל תקציבים.
אני אבל רוצה להראות טיפה, אני מסכים עם רז בגדול, אבל אני רוצה להראות דיפרנציאציה קצת, ללכת על הדיפרנציאציה מזווית קצת יותר עמוקה, ולעשות עוד דיפרנציאציה בתוך הדיפרנציאציה שאתה עשית. אני לא הייתי שם את ש"ס ויהדות התורה באותה מקשה באופן מדויק, מסיבה מאוד פשוטה. הנכדים של הרב עובדיה יוסף, חלקם היו בצבא,
יש גם מלא חרדים בצבא,
אני לא בטוח, אבל שהבת שלו היום, שהבת של הרב עובדיה יוסף, אני לא בטוח שהיא מצביעה לש"ס היום.
דרך אגב, נכון, עדינה בר שלום לא מצביעה לשס, ואנחנו נביא אותה, הבת של הרב עובדיה, אני אביא.
היא רצה עם אמסלם, עם הרב אמסלם, שקרא לצאת לעבוד ולהתגייס.
נכון.
הציבור הספרדי, החרדי, הדתי, הוא ציוני בכללותו. המפלגה הזאת, וגם אני התחלתי בהצגה של הדברים, באקספוזיציה שנתתי, יהדות התורה והמרכיבים שלה, של בתוך המפלגה הזאת, הם יותר קיצוניים.
אז אני אקח שנייה את הדיפרנציאציה שאתה עשית, ואני ארחיב אותה קצת. אתה מדבר על המפלגה. הציבור הציוני, החרדי-ספרדי ברובו, הוא ציוני. עכשיו, המפלגה היא לא מייצגת. אנחנו רואים את זה מבחינת מנדטים, למרות שדרי עומד על 10 מנדטים בלנק, כאילו הוא לא יסוס משם, כמו שאדון גולדקנופ לא יסוס מ8 מנדטים בסקרים, לא משנה מה תעשה. אבל, ולכן אני חושב שצריכה לקום, ואני קורא לזה כבר, אני לא יודע כמה זמן, צריכה לקום מפלגה ספרדית יהודית סטייל הרב חיים אמסלם, שעשה הרבה טעויות בקריירה הפוליטית שלו ולכן לא התקדם, אבל עם המסר הזה צריכה לקום, כן ללכת לעבוד, כן ללכת לצבא, כן, ולא
אני איתך רק הייתי מוותר על הספרדי, זה יכול, כלל ישראל יכול
כן.
להיות שם.
כן, זהו, לא חייב
כן, אבל אם
עצם זה שיש היום מפלגות הדתיות, זה גם מבחינתי הזוי.
נכון.
נכון, מסכימה גם
מסכים
זה.
מסכים איתך לגמרי.
וזה לא רק הם, אתה יודע, יש עוד מפלגות שהן מגזריות.
בואו נעבור ברשותך לעניין של בן גביר תקציב המדינה, סלש גדעון סער והדיל הפוליטי שלו.
כן, אבל אמרת שהדיל של גדעון סער התבטל, אז
כרגע פורסם שהוא ביטל, ויתר על השריון בליכוד, אבל אני רוצה לשאול אותך, רז. אני איש ליכוד, אני גם חבר ליכוד, אני לא מסתיר את זה. אני לא אוהב את הדיל הזה. אני חושב שגדעון סער פוליטיקאי מלוכלך, שרס בבחירות הקודמות ואמר אני לא יושב עם נתניהו ועל זה קיבל את המנדטים שלו, ועכשיו הוא רוצה לחזור כמו תת לליכוד כי הוא רואה בסקרים שהוא מקבל 2.5 מנדטים ולא נכנס לכנסת. אני לא קונה את הדברים האלה. אני כן הייתי חושב שהוא צריך להיות בממשלה, כי מה לעשות, המצב הוא כזה. אבל אני רוצה דווקא לקחת אותך את מה שאתה אומר על נתניהו. אתה יש לך תיאוריה מאוד ברורה, פוליטית, למה כל הדבר הזה עוזר לנתניהו. אז אני רוצה שתיקח אותי לשם.
אני אתחיל עם העניין הזה של גדעון סער. אני חושב שקודם כל יש פה כישלון מטורף של האופוזיציה.
נכון.
נכון.
אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה, גם התאריך החוקי של הבחירות מתקרב, וגם אנחנו לא יודעים אם הם יחזיקו עד הסוף, אבל בוא נגיד שהולכים לבחירות במועדן. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שבה כולם מסדרים את השורות, שיש שריונים, שיחות, חיבורים. אנחנו נמצאים בתקופה הזאת, ולא סתם זה קרה גם שגדעון עזב בעצם את הצד הזה של הרק לא ביבי בתקופה הזאת, כי אנשים התחילו לסדר את השורות, וגדעון ראה שהוא נדחק החוצה, הסקרים לא מחמיאים לו. כנראה שמה שהציעו לו ראשי האופוזיציה, או שלא הציעו לו, או שעוד פעם נרדמו עליו, כמו שהיה סיפור עם מרב מיכאלי ומרץ, שאם היו יודעים לסדר את זה, אז נתניהו לא היה עולה לשלטון, והייתה ממשלה אחרת, שרפו 3 מנדטים שם.
נכון.
אז הוא ראה בעצם שהוא נשאר בחוץ. הוא היה צריך לסדר את העתיד שלו. נתניהו היה צריך לסדר, הרי למה הוא הכניס אותו? וזה ברור וזה מתבהר כל הזמן. למה הוא הכניס את גדעון סער לממשלה? בשביל הדיל עם החרדים. גלנט, זה שרצה לשלוח 60 אלף צווים, פותר. מי שנשאר זה יולי אדלשטיין, הוא המשוכה האחרונה לפני הדיל הזה של, של העניין של הגיוס חרדים. איתו, בו יטפלו, זה יותר קל, יו"ר ועדת חוץ וביטחון מאשר שר ביטחון. ולכן הוכנס גדעון סער, שנותן להם איזשהו רשת ביטחון. גדעון לא היה לו מה למכור, פה היו צריכים לקנות אותו, היו צריכים לקנות רק את הקולות שלו, ובגלל זה נוצר החיבור הזה. וזה גם מה שעידן שאל, מה האינטרס בעצם של נתניהו בכל הדבר הזה. אין פה איזשהו אינטרס מלחמתי, זה יותר הפוך. זה יותר לשמור על הממשלה. ואני אתן רק נקודה אחרונה, למה זה בדיוק הפוך מהאינטרס המלחמתי. כל הזמן יש ביקורת על זה שצהל עכשיו זה רק צבא של פשיטות, ולא צבא שכובש ונשאר בשטח. את ג'באליה כבשנו 4 פעמים. למה צהל הוא צבא של פשיטות? כי הוא צבא קטן. אם היינו מגדילים בשנה הזאת את הצבא, היינו יכולים להשאיר שם חיילים, ולא היינו צריכים לכבוש את ג'באליה 4 פעמים.
אבל למה? אבל
וזה בדיוק, אני רק אסיים את הנקודה, וזה בדיוק הפוך מלא לגייס אנשים.
אבל למה אתה אומר, ודיברת על זה בפודקאסט הקודם, בפודקאסט שלא צלח משהו.
הפודקאסט הגנוז, זה אני וצבי סוכות, יש לנו פודקאסטים גנוזים.
כן, אתה וצבי סוכות, יש לך פודקאסטים, יש לכם פודקאסטים גנוזים, אבל היה שווה לחכות בפרק ההוא, לפרק הזה שיצא עכשיו. אתה אמרת בפודקאסט הקודם, יש לך תיאוריה על למה המצב של נתניהו בעזה תורם פוליטית לבנימין נתניהו. בוא תיקח אותי במשפט 2 על התיאוריה הזאת, ואז קרן תשאל אותך שאלה האחרונה שהיא סופר מעניינת וחשובה, לא נראה לי ששאלו אותך בחיים שלה.
וואי וואי, טוב, זה תיאוריה נושמת, זה כל הזמן משתנה, כן? אני אנסה ליצוק את זה למשפט או שניים. תראה, מה הייתה המדיניות של נתניהו? מדיניות הבידול. יהודה ושומרון משאירים את הרשות הפלסטינית, ואת החמאס משאירים בעזה, וכך הוא בעצם מונע מדינה פלסטינית. מאון לאון אנחנו מבינים, או יכולים לתהות לפחות, שיכול להיות שנתניהו עדיין נמצא בראש הזה. יכול להיות שנתניהו עדיין נמצא בראש הזה, כי אין לו, הוא לא רוצה להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה, שאני מבין את זה, כי זה סוגים שונים של רוע. אנחנו לא רואים שיש אבל פתרון אחר מבחינתו. אנחנו לא רואים שהוא מביא פתרון אחר. אומרים סעודיה, אמירויות, כל מיני חברות פרטיות אמריקאיות. אין באמת פתרון אחר כרגע. יכול להיות באמת שעדיף לו ללכת פה לאיזושהי מלחמה מאוד ארוכה, סוג של התשה, אני מקוות שאנחנו נטיש אותם, שזה יתמשך, ואז אתה מגיע ל... אני מקצר את זה בגלל ענייני...
זמנים.
כן, ואז אתה מגיע בעצם לבחירות הבאות בפוזיציה, ופה אנחנו נכנסים ככה לאסטרטגיה הפוליטית, אתה מגיע בפוזיציה של רק הקואליציה שלי היא זו שתישאר בעזה. שזה אני מאמין שהוא ירוץ בזה, אם זה כי מי שעומד מולו, בנט, שהוא איש ימין, אבל הקואליציה שתהיה איתו והוא ירכיב, היא לא קואליציה שתרצה להישאר בעזה. ואז פה אתה מייצר את הדיכוטומיה. כל לנתניהו זה כל להישאר בעזה, אנחנו דואגים לסידורים הביטחוניים, אנחנו נמשיך עם פשיטות בעזה כמו שאנחנו ממשיכים ביהודה ושומרון, וזה כבר נקודה שיותר נוחה לנתניהו לצאת לבחירות איתה.
אז נסיים בשאלה. יש פה שתי שאלות בשאלה. אחד, למי היית מצביע בחירות הבאות? ושתיים, מי אתה חושב שיהיה ראש הממשלה?
וואו, שאלה קשה.
אל תנתח, תענה קונטרטית. אני גם יענה, כל אחד יענה.
אחד, אני לא יודע לענות עדיין, כי אני עוד לא יודע מי רץ. שתיים, אני חושב ש...
אני, זה פוליטיקאי, תענה.
אני נוטה להאמין שבנט יהיה ראש הממשלה הבא.
בנט יהיה ראש הממשלה הבא?
אני נוטה להאמין שתהיה לנו פה איזושהי קונסטלציה של ממשלת שינוי, אבל בלי רם ונוטה יותר לימין.
אז
מה זה שלך?
שנייה, אני חייב שנייה לקשות עליו, ואז אני עונה לך.
אוקיי.
תסלחי לי, לראותך. בהנחה בוא נגיד ככה, התמונה הפוליטית לא משתנה, למרות שאני חושב שהיא תשתנה, אבל בהנחה והתמונה הפוליטית נשארת כמו שהיא. אם מחר יש בחירות בתמונה הפוליטית הנוכחית, למי אתה הולך? למי אתה הולך? בהנחה שזאת התמונה.
בהנחה שאין מתמודדים חדשים?
אין, שזאת המערכת הפוליטית שיש לך.
אבל זו לא שאלה קונקרטית, כי אנחנו יודעים שבמערכת בחירות הבאה... איזה
פוליטיקאי, די, תענה.
יהיו מתמודדים חדשים. אומרים לך בנט, יוסי כהן.
עזוב אותי עם...
אני אגיד לך ככה, וזה בשיא הרצינות אני אומר. אני חושב שעל המחדל של השבעה באוקטובר, ותעשו את ההיקש מזה, כולם צריכים לשלם מחיר. כולם צריכים לשלם מחיר.
למי אתה מצביע? בחירות הבאות. תענה, אין לנו הרבה זמן. מי אתה מצביע ומי ראש ממשלה?
אני מפחד שבנט. אני מפחד מאוד שבנט.
אוקיי, זה נדון במועד אחר.
אפשר להקליט עוד פרק.
אני בעת הנוכחית... שאלות בלתי אפשריות.
נו יאללה, תגידו למי אתם מצביעים.
למי את מצביעה, קדימה.
אני שמה פתק לבן, אני לא מצביעה לאף אחד. אולי, לא, לא, אבל אני אגיד לכם רגע. אולי אם תקום מפלגה כמו של דור צעיר או משהו כזה, סטייל אביב בן עזרא, אם אתם מכירים. מישהו מהדור הצעיר, אני כן אצביע לו, רגע.
גם על זה אפשר להקליט פרק, כי אחוז החסימה יהרוג את כל הפרויקטים.
לא משנה, אני אצביע כנראה למישהו ממש חדש, שזה דור צעיר שיקום, מפלגה חדשה. אם עכשיו אתה מביא את המתכונת הנוכחית, אף אחד אני לא מצביע, שמה פתק לבן וגם עושה מרדה של כל המדינה, והפגנות ויוצאת וזה, כי כולם צריכים לשבת בבית, אבל... במתכונת הכרחית, מי שאני רואה עוד פעם ראש ממשלה, סורי שאני עוברת את זה, אני באמת לא רוצה, וזה ביבי.
תראי.
הוא ימשיך.
אז אני אענה...
לא משנה מה יקרה פה, הוא ימשיך.
אז אני אענה על זה אחרת.
זה סביר מאוד.
אם יהיו בחירות בקדנציה, אם לפי הקדנציה הנוכחית, אני גם רואה את ביבי ממשיך. לא יודע אם אני אישית יוכל מצפונית להצביע לו,
אבל... אז למי אתה מצביע? אתה שם פתק לבן?
אני לא הולך להצביע.
אז זהו, אז...
רגע, זו עמדה מעניינת מחבר מרכז ליכוד, שאתה...
אני גם חבר... אני גם חברה בליכוד, ואני לא אצביע יותר לליכוד.
אני לא...
גם לא בפריימריז, כלום!
זה הכותרת של הפרק, חבר.
כלום!
אני לא חבר...
היינו צריכים להתחיל עם זה.
הוצאנו פה את הסינק של ה...
היינו צריכים להתחיל עם זה.
זה רץ בטיקטוק.
תשמע, אני לא חבר מרכז.
לא חבר מרכז,
חבר. אני חבר ליכוד, אבל אני לא מסוגל להסביר לנתניהו. כי ההתנהלות שלו בתוך המדינה, לא בעיני מלחמה, היא כל כך גרועה בעיני, ותוסיף לזה את האחריות שלו, כמו של כולם, לשבעה באוקטובר, לא מסוגל להסביר לו. רז אובר.
תודה רבה. יועץ
אסטרטגי מגיש הפודקאסט של רז אובר. תודה רבה שבאת אלינו לפרק הבכורה בפורמט המשודרג.
את זה לא גונזים.
לא גונזים.
לא גונזים.
עולה, וכמה שיותר מהר.
עולה, עולה, עולה. תודה רבה.
תודה רבה לכם, חברים, היה כיף.
היה תענוג, תודה רבה.
תודה רבה.